מדווח, בקיצור, הנושא בטיפול, בראש סדר העדיפויות, והוא יוצב בקרוב על ידי צחי אבו כאן במועצה.
אם אפשר רק לבקש שבתוך ההצגה, גם שיתייחסו למה זאת האפליקציה השדודית, למי שייכת ואיך היא נעשית מבחינת הפרוצדור.
אוקיי, דינה, תקחו את זה.
אנחנו יכולים עכשיו, אם רוצים.
לא, באותו יום תשלבו את השילוב של הכרטיס בתוך האפליקציה וזה יהיה בסדר. בסדר, אלי, אנחנו נעשה את זה ואנחנו בשאילתה מספר 3. שאילתה גם של אלי בנושא מרכז גישור, תשובת ראש העיר, בבקשה.
תשובת ראש העיר, שאילתה מרכז גישור. ב-2011 פרסמה האגודה למען הקשיש דרישה בעיתונות המקומית לקבלת הצעות למדריך לוחסן מנחה להפעלת מרכז גישור עירוני. דרישות התפקיד שפורסמו כללו השכלה אקדמית, בוגר קורס גישור ופרקטיקום בניסיון בגישור והדרכה של 3 שנים לפחות. לאחר תהליך מיון התקבלה גברת אלמוג. לאחר מספר שנות עבודה הודיעה גברת אלמוג על רצונה לעזוב. כממלאת מקום מונתה עורכת דין בלאיש, מתנדבת במרכז הגישור, בעלת הכשרה של מגשרת בתחום האזרחי, מסחרי ומשפחה. התואר במשפטים אינו רלוונטי למשרה זו יותר מתארים אחרים. עורכת דין בלאיש איננה מתגוררת באשדוד. ההתקשרות הינה על בסיס שעתי בהיקף של עד 10 שעות שבועיות ובעלות של 60 שקלים לשעה והוצאות נסיעה. ראש המנהל לשירותים חברתיים מקדמת באמצעות האגודה פרסום נוסף לאיתור מגשר למשרה זו, והמועמד או המועמדת המתאימים ביותר ייבחרו לאיוש קבוע.
בסדר? אוקיי, אם ככה אנחנו עוברים לתוך סדר היום.
לפני שעוברים לסדר היום.
בבקשה.
בישיבה הקודמת אנחנו דיברנו לגבי הנושא של ועדת בחינת תנאי חברי המועצה של עזרא שור, ונאמר שזה יעלה בישיבה הזאת. למה זה לא עלה פה? זה מה שנאמר, זה מה שסוכם בישיבה הקודמת.
אני רציתי לפגוש את ראש העיר אבל לא אכלנו, אבל בזרת השם אנחנו נדבר על זה ואני אעלה את זה לישיבה הבאה.
אבל
כנראה שלא הספיק.
פחות להודיע, להגיד, הרי הייתה החלטת מועצה בישיבה הקודמת, נכון? החלטת המועצה הייתה שזה מעולה בישיבה הזאת. אם זה לא מתקיים...
לא הייתה החלטה כזאת. לא הייתה החלטה.
לא הייתה בדיקה. הייתה הנקודה הזאת שגבי אמר שבמידה וזה נכון, זה עולה בישיבה הזאת. ככה זה כתוב, אם לא, אני...
אלי, למה הוויכוח, אלי? עזוב, אנחנו לא בענייני פרוצדורה. אומר עזרא שור, לא הספקתי לפגוש את ראש העיר כדי לקדם את זה לשידה לישיבה. תשתדל, עזרא, לסיים את זה לישיבה הבאה ודינה, שיכנס סדר היום. גם אם זה לא יסייע בידו, לפחות נציג בתחילת הדיון שזה לא... צורה, בבקשה, שמעון.
דני ראש העיר, רציתי לפנות אליך. דווקא אני מדבר על פרוצדורה ולא על העניין של ההרגשה. פניתי למשנה למנכ״ל דינה ברולפן בהצעה לסדר, ואמרו לי שההצעה הזאת תעלה בעוד 3 חודשים. האם זה ייתכן שההצעה שהיא חשובה עכשיו תעלה בעוד 3 חודשים, בגלל שלקחתם את המנגנון שרק 4 הצעות יכולים להיות בישיבה אחת? האם זה ייתכן שאם כל החברי מועצה היו מגישים עכשיו הצעה לסדר, אז ההצעה האחרונה תדחה לעוד 8 חודשים? בעוד 9 חודשים נדון עליה.
שמעון, זה לא המקרה. אני חושב שאלי...
לא, אני מבין. תן לי רק לסיים משפט. אני רק אסיים משפט. אני אומר בבחינה פרוצדורלית, יש את התקנון ואפשר לעלות רק 4 הצעות, ואנחנו כולנו יודעים. האם זה הגיוני? האם זה מה שאנחנו רוצים? האם זה לא זלזול בחברי מועצה שרוצים להגיש הצעה ורוצים לדון עליה? בשביל זה המועצה, אין לנו פורום אחר לדון על ההצעות. ובגלל זה אני אומר, כן, הכל פרוצדורלי, יכול להיות שזה נכון, 4 הצעות, אנחנו דנים עליהן, ואם זה נגמר. אבל באותו רגע שאנחנו חושבים שזה חשוב לתושבים, וזה חשוב לחברי מועצה לשמוע על מה מדובר, אז זה נדחה לעוד 3 חודשים. באוגוסט אין לנו שום ישיבה, בספטמבר זה לא נכנס, וההצעה שהגשתי לפני שבועיים יהיה רק באוקטובר. תודה רבה.
אלף, אני מסכים, ואנחנו יכולים מקסימום לדחות למועצה אחת, שניים, גג, שנייה. אבל לפני כן, אני רואה כאן שתי הצעות של אלי, שתי הצעות של הלן. למה אי אפשר היה לעשות משהו בפנים? כאילו אתם אתם ביחד, מה? זה לא... כאילו, אי אפשר לבטר לאחד, אחד מכם לא יכול לבטר כדי ש...
בוודאי.
אתם מצפים מאיתנו לתת פתרונות לאופוזיציה?
לא, תראה ממתי ההצעות שלנו. אדוני ראש העיר, סדר הכניסה לסדר היום נקבע לפי סדר ההגשה. אנחנו ניסינו לבחון משפטית את הסוגיה, האם אפשר שיהיה רק מגבלה של הצעה אחת לחבר אחד על מנת לאפשר תנועה יותר גדולה. כי באמת יש עם זה לחץ, אבל החברים פעילים והם שולחים המון הצעות לסדר. ומה שקובעת פקודת העיריות זה שסדר הכניסה יהיה, החותמת נתקבל. ורוני בדק את הנושא של סוגיה של הצעה אחת במגבלה, ואי אפשר. אז אנחנו חייבים לשמור על הפקודה, כמו שאנחנו קיבלנו את התיקון של דוקטור אלי לחמני, ואנחנו מאפשרים שתי שאילתות לחבר מועצה. אז לפעמים יש גם 8 שאילתות בישיבה אחת, ו4 הצעות לסדר.
לא, אבל אני דווקא פונה אליהם, מהם אל הפורמליסטיקה, באמת, תיתנו, אלה מה צוחקת, תיתנו. תתנו לחבר שלכם להגיש מה, הוא צריך לחכות 3 חודשים, באמת. אלי, גם כן, אלי, בבקשה.
אפשר משפט?
זה לא... אנחנו יכולים לעשות גם 10 הצעות, אבל זה הזמן של כולנו. הישיבות מועצה הן פעם בחודש, גם ככה הן ארוכות מאוד ומתישות. אז תסתדרו ביניכם שכל אחד יתרום.
אפשר משפט אחד?
אדוני ראש העיר, זה לא משהו להסתדר בינינו. אני חושב שיש לנו פעם בחודש, ואם אנחנו נדון עוד חצי שעה, לא יקרה שום דבר עם שום חבר מועצה. אני חושב שזה פשוט זלזול בחברים, בגלל שלא יכול להיות שפתאום מישהו קובע שיש 4 הצעות, בגלל שככה כתוב בתקנון. ואם היו 10 הצעות, אז זה מפריע למישהו, זה בשביל תושבים. זה לא בשבילי ולא בשביל אף אחד מכאן. אנחנו מוצאים את ההצעות בגלל שפונים אלינו תושבים ואנחנו רוצים לפתור את הבעיות. אני חושב שזה מן הראוי היה שאנחנו נעשה לא סדר בין האופוזיציה, מי יהיה ראשון ומי יהיה אחרון, אלא שיהיה לנו את האפשרות להגיש את ההצעות, ואם ההצעות חוזרים על עצמם ובאמת מפריעים לכם איך אומרים, לסדר תקין של המועצה, אז אני מבין. אבל אם ההצעות האלה הן עקרוניות ואנחנו רוצים לדון עליהן, אין שום סיבה לדחות אותן. מה הסיבה?
אני מקבל, אם באמת הוא יעשה להפך את זה להצעה שלנו, חלק מנושא סדר, אם זה נושא חשוב שמעניין את כולנו, אז אפשר...
יחיאל, לבקש משפט.
אין בעיה, בסדר גמור.
אפשר משפט באותו נושא? השאילתה שאני הגשתי, אני חושב שהייתה צריכה להיות להפך לסדר יום מבחינת הקואליציה כולה. כי השאילתה שלי אומרת שמתנהלים שני דברים בלתי חוקיים. אחד, מפצלים דירות בלי אכיפה, לכאורה, הכל לכאורה, ובית, גובים על זה ארנונה בגובה של בית מלון, שגם לא, גם אין חתימה של השר. אני חושב שראוי היה שתענו לי או שהדבר בטיפול, אל תדאג, או שאנחנו נחדל לגבות כבית מלון, או שזה סתם בלוף עיתונאי. אני שואל כדי לשמור על העירייה שהיא לא תעבור על החוק. אני לא...
זה נושא חשוב. אבל אם אתה יודע, שר האוצר, משה כחלון, היה אמור להביא השבוע, הצעת חוק שמשנה את כל הנושא של פיצול דירות ושמתירה פיצול דירות.
Okay.
הייתה התארגנות בפורום ה-15 של השערים, אני דווקא לא הייתי ביניהם, אני חייב לומר, שביקשו ממנו לדחות את הצעת החוק, וזה התקבל ביום, רק ביום שני, שלישי, משהו כזה. אבל אני אומר לך, אנחנו נראה לאן הרוח נושבת בעניין של הצעת החוק. הוא דחה אותה לחודש ימים. אם עד אז לא תתקבל הצעה, נביא בפעם הבאה את ההצעה שלך.
אוקיי, תודה. אבל אני מבקש גם להביא נתונים, כמה דירות מפוצלות וכמה גובים, עוד פעם להזכיר לנו, כדי ש...
אנחנו עשינו עבודה מסודרת, מאורגנת, עשינו גם דיון כדי לקבוע מדיניות, גם בנושא אכיפה, גם בכלל. אני הייתי בעד, אני חייב לומר שאני הייתי בעד פיצול דירות, וכמה שיותר... עם העומס של התשתיות.
טוב, אני
אבל החוק לא מאשר את זה. יכול להיות ששר האוצר כן ישנה. אני בניגוד לחברה האחרים, התבקשתי על ידי מנכ״ל פורום ה-15, שאתה מכיר אותו אישית, לדבר עם שר האוצר. אמרתי לו, אין טעם שאני אדבר, כי אני דווקא אעודד את שר האוצר לעשות את השינוי הזה בחוק. אז בוא, אם עד המועצה הבאה זה לא יבוא, אנחנו נביא את זה לדיון.
אז זה יהיה בספטמבר, אם כך.
כן, כן.
אוקיי. טוב חברים, אנחנו בהצעה לסדר מספר 1. חוק עזר לחיובים, חיוב תעריפי כניסה למקומות ציבוריים בעיר ומתן הנחות לתושבי העיר. דיון על פי בקשת אלי לחמני. בבקשה אלי.
מי שמסובב בתחום של הפארק ובתחום של מקומות אחרים, אנחנו יודעים שלא מעט מהציבור המשתמשים הוא למעשה אנשים שאינם תושבי העיר. והם זה מקומות שהאתרים שנבנו ותוחזקו ממיטב כספנו. ואנחנו כתושבי העיר המגיעים למקומות האלה נאלצים לוותר עליהם בגלל העומס במקום. אני חושב שהצעתי לחוקק חוק עזר שיסמיך את הרשות לגבות כספים מכניסה לאתרים מוגדרים, כדוגמת פארק אשדוד ים, כאשר תושבי אשדוד יתאפשר כניסה חופשית על פי הצגת תעודת תושב ואו הוכחת תושבות בעיר. כמו כן מוצע כי תתקבל החלטה שבירועים מופעים בתשלום באתרי בילוי השייכים בבעלות ישירה ואו עקיפה לעיריית אשדוד, תינתן הנחת תושב אוטומטית של 25% מהתעריף המלא לתושבים בהצגת תעודת זהות עם כתובת מעודכנת. על מנת למנוע ניצול לרעה של הטבה זו, מומלץ כי מספר הכרטיסים כאמור יוגבל בכמות מסוימת לאדם בשנה.
רק בהקשר לדיון הקודם...
רוני, אילן יתחיל ואתה...
אוקיי.
כבר בתום האירועים של שנה שעברה הנחה אותי ראש העיר לגבי האירועים שמתוכננים הקיץ, ולמיתו של דבר כבר הפעלנו את המנגנון הזה, לייחד אותם באופן כזה שכל מחירת הכרטיסים תעבורנה דרך מערכת שתעשה הצלבה עם מרשם האוכלוסין, או איזושהי הצלבה שתבטיח שהרכישה תהיה רכישה של תושב אשדוד. ואכן אנחנו כרגע יושבים על המדוכה, הקמנו צוות עבודה שכל תפקידו להבטיח שכל מפעלי הקיץ, ואנחנו מתכננים השנה פעילות בהיקף רחב מאוד, כולם ייוחדו ויועדו לתושבי אשדוד, באופן הזה שתהיה הצלבה מלאה בזמן ההרשמה באתר, בזמן רכישת הכרטיסים, לעובדה שהתושב הוא תושב אשדוד. כמובן שתינתן הדעת על ההשוואה בין הביקוש להיצע, תינתן הדעת לגבי הגבלה במחירת הכרטיסים, תינתן הגבלה בנתינת שוויון הזדמנויות מבחינת כמה פעמים אותו תושב יכול ליהנות מאותו סוג של פעילות. וכרגע צוות עבודה של אורן טוויל ויוסי אתר יחד עם איריס יושבים על המדוכה ויגישו הצעה לראש העיר תוך מספר ימים. באשר לתפיסה הכוללת של גביית כספים כפי שהיא הוצגה, הרי שאנחנו מטפלים בזה מספר שנים, לא מספר ימים, לא חודשים, שנים, ורוני ידווח לך על ההתפתחות של הטיפול ועל הסטטוס העכשווי.
כבר ב-2010 נערכנו בעצם, ידענו שהפארק פה הוא ייפתח מתישהו, זאת אומרת זה היה בהליך של עבודה, אבל כבר אז ידענו שאנחנו נידרש לעניין, ופנינו למשרד הפנים בבקשה שיתיר לנו לגבות דמי כניסה מתושבים שהם לא תושבי העיר. משרד הפנים השיב שבעצם בהתאם לסעיף 249.8 לפקודה לא ניתן לגבות דמי כניסה אלא בהיתר משר הפנים. הסעיף הזה נולד בעקבות בג"ץ שהיה קודם בעיריית רעננה, ולמעשה משרד הפנים אמר לנו שהם יושבים וחושבים על תקנות שיותקנו, ושבעקבות התקנות ניתן יהיה בעצם להגיש בקשות או חוקי עזר שיתירו גביית דמי כניסה מתושבים או בדמי כניסה נמוכים יותר לתושבי העיר או רק לתושבי חוץ. זה היה ברור שזה יהיה רק לתושבי חוץ. מכל מקום לקח להם קצת זמן, וב-2014 הם פרסמו טיוטה של תקנות, ביקשו מאיתנו תגובות. אנחנו די מהר השבנו שהתקנות כמו שהן, כי הם קבעו גם כל מיני כללים, בין היתר שזה יהיה לפחות גן של 100 דונם, שהוא מחוץ למסגרת הגנים הרגילים של העיר. אנחנו תמכנו בתקנות האלה, היו רשויות שהעירו הערות כאלה ואחרות. חלפה חצי שנה, שום פנינו, ועדיין התקנות האלה לא פורסמו. זאת אומרת, עכשיו, בעקבות השאילת שלך, ניסיתי עוד פעם לברר אם משהו התחדש, אבל הרפרנטית בלשכה המשפטית שעוסקת בזה בחופשה, אז אנחנו נדע על זה. אבל באופן עקרוני, אנחנו כל הזמן עם יד על הדופק, אנחנו מנסים לדחוף את העניין הזה.
אני פשוט מציע שאולי נדווח בהמשך לגבי הנושא של ההתקדמות בעוד חודשיים, שלושה חודשים, לראות מה קורה שם.
אוקיי, אז דינה, אנחנו רוצים לרשום לפרוטוקול דיווח עוד חודשיים לגבי התפתחות במשרד הפנים. תודה רבה, ואנחנו בהצעה לסדר מספר 2. הצעת קרקע, תחרו את המיקרופון פה, אילן. אילן, המיקרופון. הקצאת קרקע לפעילות ציבורית רק לארגון הפועל עבור תושבי אותו רובע. דיון על פי בקשה דוקטור ילחמני, בבקשה.
אפשר להחליף את השאילתה עכשיו?
מה?
אולי שהוא יעלה את השאילתה שלו? את ההצעה לסדר שלו? אני מוכן.
הנושא שביקשתי להעלות זה החלטת מועצה מלפני שנה על חנייה ברוב התת. עד היום לא עשו שום דבר, למרות שיש החלטת מועצה לבצע את זה, וראש העיר ביקש בעצמו במועצה שהדבר הזה יבוצע, עקב כך שיש שם ליקויים גדולים וזה סכנה לתושבים. עד היום לא עשה שום דבר, כלום. אז בגלל זה אני מציע שאנחנו נעלה את זה בישיבה הבאה של המועצה ונקבל תשובה מגורמים המתאימים מה קורה.
דינה, אני מבקש שארקדי יבוא אליי עם התשובה.
לא, ארקדי, זה רוטנברג.
אז שלמה רוטנברג, אולי איתך תשובה כבר עכשיו? מדובר על הצעה לסדר בנוגע לחנייה ב... ברוב התת. בוא, אני חושב שיותר נכון, שלמה. אני חושב שיותר נכון, שמעון, אתה רוצה תשובה עכשיו או אחר כך? אני חושב שיותר נכון, בוא נלמד את הנושא,
נכון.
נדון בינינו ונביא בישיבה הבאה תשובה יותר מסודרת עם מדיניות. לא, עזוב, אני מעדיף.
תודה רבה.
נכבד את הנושא ונחשוב עליו ביחד, לא. לא, אני לא רוצה, אני רוצה, גם יש תשובה והיא לא טובה, עכשיו לא תקבל החלטות ונחשוב ביחד.
אוקיי, נחזור אליך, אלי, בבקשה.
הנושא הוא הקצאת קרקע לפעילות ציבורית רק לארגון הפועל עבור תושבי אותו רובע. מאחר לאחרונה התרבו המקרים בהם מוקצים שטחי ציבור בעיקר לבתי כנסת ולכוללים בשכונות בעיר לעמותות שאינה מייצגות תושבים של אותם הרובעים ועבור פעילות רובעית, למרות ששטחים אלה נועדו למענם, מציע לקבל החלטת מועצה על פיה לא תוקצה קרקע ציבורית לגוף שאינו גוף עירוני למטרת פעילות ציבורית, אלא באם פעילותו מיועדת עבור תושבי אותו רובע. כל עמותה שתבקש הקצת קרקע תידרש להמציא חתימות של 250 תושבי הרובע הפעילים, המשתמשים ואו אמורים להיות פעילים או משתמשים במבנה המוקם.
אלי, אתה מבקש לשנות את נוהל הקצאות קרקע? משרד הפנים?
אני, הנוהל, מבחינתי לא ביקשתי לשנות אותו, אלא ביקשתי לחדד אותו. מי שמבחינת הנושא הזה של החתימות צריכים לבקש שאותם אנשים שמשתמשים הם יהיו תושבי אותו רובע שאליהם מוקצה הקרקע. איזה שינוי בנוהל אני מבקש?
מירב, בבקשה.
היום במסגרת הבקשות להקצאת קרקע אנחנו בהחלט דורשים חתימות. ברובעים החרדים בעיר אנחנו מבקשים חתימות של לפחות 200 משפחות, וברובעים האחרים בעיר חתימות של לפחות 100 משפחות. ברובעים החרדים חתימות של 100 משפחות, ביתר רובעים חתימות של 200 משפחות למטרות של בתי כנסת ואוכלן. גם החלטה זו, אגב, לדעתי, מכוח החלטת מועצה ישנה עוד משנת 2004 לגבי החתימות, וכך גם לגבי הפעילות, ההנחיה היא להקצות לגופים שפועלים בתוך העיר. אם זה גופים מאוד גדולים שהם פועלים מחוץ לעיר, למשל פעילויות של רווחה וכו', זה פעילויות של אותו הרובע.
אני רק ביקשתי שזה יהיה מבחינה הזאת, כל מה שנאמר פה נאמר על פעילות רובעית ולא פעילות עירונית ולא פעילות רובעית. הבקשה וההצעה שלי שהפעילות, זאת אומרת ההתחייבות, תעשה לאותם תושבים שהם תושבי אותו רובע. והחתימות תהיה חתימה של אותם תושבי הרובע. והפעילות לא תהיה פעילות עירונית, כלומר אני מבחינתי משתמשים של בית כנסת שנמצא ברובע מסוים, במקטע מסוים של הרובע, של אותו ציבור שנמצא בסביבה, הוא יעשה את זה. לא יכול להיות שמבחינה הזאת מישהו שהוא הוא תושב רובע בית, הוא יקבל הקצת קרקע להקים בית כנסת ברובע ד' או ברובע י' ד'. זה פשוט לא ייתכן מבחינה הזאת. צריך לקשר בין התושבים לבין ההקצה.
אפשר להרחיב? אילן, תענה לשנינו אולי? אפשר? אני מבין שהוא לא מתכוון למוסדות ציבור כמו אנוש וכמו מועדון העיוור וכדומה. הוא מדבר על ארגונים שמשרתים יום-יום את השכונה באותו מקום, ואי אפשר להקים מועדונים אחרים. דוגמה, אנה, אתה לא יכול להקים ב-11 רובעים או ב-12 רובעים, אלא יש להם בכל רובע נחלק משהו לפי היכולת ולפי ההזדמנויות שישנם. אבל לא מדבר על דברים ברורים, אני חושב שזה משהו מדבר ברור.
אני באמת לא חושב שאנחנו יכולים היום לעשות את המיון וההבחנה בין מה כן, מה לא, ומה ייפול בקריטריון ומה לא ייפול בקריטריון. הסיבה שנועל משרד הפנים הוא יחסית פתוח ומאפשר גם את המקרים שאתה מדבר, בעצם מקבל הגנה בצורה של תהליך ההתנגדות. זאת אומרת, כשההקצאות יוצאות לפועל, פרסום ראשון, פרסום שני, יש את התהליך של ההתנגדות, בדיוק כמו בוועדה המקומית. ותהליך ההתנגדות הוא זה שאמור למצות את השיקולים של המתנגדים, ואין ספק שהשיקולים שאתה מעלה כרגע, שלכאורה כל המשתמשים, כל הנהנים, כל הזה, הם לא מתוך הרובע, זה אחד השיקולים המרכזיים, אלא אם כן מדובר במשהו שהוא על רובעי. אומר צבי, מרשל, עיוורים, אז מה לעשות? אין עיוורים ברובע הזה, והקמנו את מרשל דווקא ברובע הזה. אז מה, לא יהיה להם מבנה? בוודאי שכן. ולכן אני חושב שכדאי ונכון וראוי להסתפק בחופש הפעולה שהנועל נותן, בתהליך ההתנגדויות שהנועל נותן, מכילה, בעובדה שיש ועדה מקצועית ויש ועדת משנה ויש החלטת מועצה ויש משרד הפנים, יש פה המון תחנות, אני לא חושב שיש מקום להגביל גם הגבלה כזאת שכרגע אף אחד מאיתנו לא יכול לנחש איזה סוג של תקלות היא תביא. אני כבר לא מדבר בנוגע לחוקיות שלה, האם אנחנו רשאים בעצם להוסיף על נועל ההקצאות.
לגבי מה שאמרת, תהליך ההתנגדות או הנושא של הבדיקה שנבדקת, קודם כל למה צריכה להיות תהליך התנגדות? זאת אומרת, גם אתה כוועדה, ועדת הקצאות יכול לבדוק את זה, ואחד מהתנאים, זה הנושא הזה, זה מה שביקשתי, שאחד מהתנאים יהיה שאותו גוף שאליו מוקצת הקרקע, הוא יוכיח שהוא נותן את זה עבור אותם תושבים. אז לא צריך תהליך התנגדות, אלא צריך להוסיף קריטריון להקצאה, והקריטריון להקצאה הוא מאוד פשוט. בוא תוכיח לי שאתה הולך לתת את זה לתושבים של אותו רובע. אין את זה בנועל, בנועל אומר תחתום. אני יכול לחתום עבור מישהו שנמצא במקום.
לא, הנועל אומר יש תבחינים. יש תבחינים. מרב, את פה עם נועל ההקצאות?
אי אפשר להכניס את זה.
את מוכנה להקריא את התבחינים שמשרד הפנים קבע לנועל ההקצאות, מה לנו כי נוסיף על תבחינות של משרד הפנים?
אני ציינתי קודם שהמבוקש כאן מצוין בקריטריונים שלנו, שנקבעו מכוח החלטת מועצה עוד משנת 2004. לכן אנחנו מקיימים את הנושא.
אותם תושבי רובע?
תושבי הרובע, והנושא של החתימות מאותם תושבים. זה מה שאני בודקת בדיוק, את הבקשות להקצאה לפני הקליטה שלהם במחלקה, שיש חתימות של תושבי הרובע ואת הפעילות לפני שעולה לדיון.
אם אתם משהו מיושם, בסדר? תודה רבה אלי. אנחנו בהצעה לסדר מספר 3, שיפור איכות השירות והעלויות הגבוהות בגני וצהרוני יולה. דיון על פי בקשת אלן גלבר, בבקשה.
בחודש ינואר, אגב, תראה ממתי המכתב ששלחתי אליך, אז לכן רק עכשיו עולה הסדר יום אחרי חודשים. בחודש ינואר פברואר השנה, הנהלת החברה העירונית הוציאה מכתב לעליית מחירים בחוגים, השכרת חדרים, צהרונים. מיד פניתי אליך, כבוד ראש העיר, אמרת שלא ידעת וביטלת מיד את ההוראה. שוב כחודש אחרי קיבלתי תלונות מתושבים שגובים תוספת של 150 שקלים עבור שעה נוספת עד השעה 5, כאשר בשנה הקודמת המחיר נכלל כמחיר אחד. שוב, גם את זה עצרת ועל זה אני מברכת. אבל אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתנהל כך. צריך שיהיה לנו איזשהו נועל מסודר, איזושהי שיטה מסודרת, שבאמת כל פקיד לא יכול לבוא ולהגיד אני מעלה את המחירים. אגב, זה היה בלי החלטת הדירקטוריון. לא היה שום ידוע של הדירקטוריון. הרי אנחנו מדברים באמת בכספי הציבור. אז קודם כל, כן צריך שתוספות המחיר יעברו או דרך המועצה, ועדת הכספים, או באישורך, כשאתה כראש עיר תיקח אחריות על עליית המחירים, אז אתה כראש עיר תוביל את המדיניות, אז זה בסדר מבחינתי גם כן. זאת אחת ההצעות שאני הייתי רוצה לגבי המחיר והשינויים. דבר נוסף, הנחות של משרד התמ"ת. מה שקורה זה שאצלנו בעיר, אכן העיר באמת הלכה לקראת הכרה במשרד התמ"ת, אבל הצהרונים של החברה למתנסים, לא הצלחנו להוביל את זה עדיין. אנחנו עדיין נמצאים שלאותם הורים, ילדי בתי הספר יותר נכון, לא מקבלים את האפשרות לקבל את ההנחות שמשרד התמ"ת באמת מאפשר לנו ויכול לתת לנו. הנחות כאלה מגיעות עד 5,000 שקלים בשנה להורים, מה גם שאנחנו מחזקים את האישה, מוציאים אותה החוצה לשוויון, מתן שוויון זכויות, כגון יציאה כמו הגבר החוצה, שתהיה לה אפשרות גם לצאת. וכמובן, שני ההורים יוצאים לעבוד, פותרים גם את בעיית האבטלה. יש כאן באמת מגמה של משרד התמ"ת לאפשר להורים לצאת החוצה ולאפשר גם לאותם ילדים לקבל הנחות. אז כן הייתי רוצה כאן להציע הצעה שבאמת משרד התמ"ת ייכנס גם לצהרונים. ניסינו, זאת אומרת, התחלנו את התהליך אז כשהייתי ממונה, הייתי שמחה שנקבל כאן החלטה, כמו שלקחת כבוד ראש העיר החלטה לגבי גני ילדים, אשמח שגם לצהרונים של המתנסים תהיה אפשרות לקבל הכרה במשרד התמ"ת. זה תהליך ארוך, אבל אפשר לעשות את זה. זאת הצעה נוספת. רגע, אני רק אתן את הנקודות. נושא נוסף, המחירים והעלויות. אני ככה הלכתי, וגם כממונה, ובדקתי את המחירים של יולה, למשל. יולה אצלנו במתנסים, 850 שקלים עד מ-2 ביולה, סליחה, 850 שקלים, מ-2 עד 4.5, שימו לב, רק מ-2 עד 4.5, במתנסים גובים 880 מ-12.5 עד 5, קולטים אנשים בזה שזה, ואשקלון, תשמע, אני לא יודעת מה עושה שם ראש עיריית אשקלון. אשקלון, מ-1.5 עד 4, 325 שקלים. אנחנו מדברים פה על הפרש משמעותי. אם הם רוצים עד 5, 375 שקלים, נגיד 400 שקלים. ההפרש הוא משמעותי. אנחנו באמת, אני רוצה קודם כל לתת אפשרות להורים, כן, עד 5 גם ביולה, וכמובן לבדוק ולבחון את עלויות הכספים.
אלה נספק לבדוק גם ברשויות אחרות, בדרך כלל עושה עבודה רוחבית לכל פורום ה-15.
הכל, יש לי טבלה של כל הרשויות.
אז את רוצה להקריא?
של רוב הרשויות.
אז חוץ מהשקלון, את מוכנה להקריא רשויות
אני
נוספות?
אני אסיים ואני אתן לך את כל מה שאתה רוצה.
לא לתת לי להקריא.
החוגים. אז קודם כל צריכים כן לבחון, מבחינתי צריכים לבחון את ה... זה, ו... ואילן, אילן, מה קרה? הגיע ראש עיר חדש שרוצה לעזור לתושבים. אנחנו לא יכולים לעשות כגון זה לבדוק ולבחון את עצמנו? מה כל כך קשה לך לבחון את הנושא? לא באתי מרק אזורים מחר ל-500. ואת הלכי
למועצת העיר שם, את מבקשים ממנו שיעשה את כל מה שאנחנו עושים פה גם שם?
אני מייצגת את תושבי אשדוד, ואני רוצה את הכל לאשדוד. מה שטוב, בראשון מורידים מחירים לארנונה, גם אני רוצה.
אני אומר לך כבר, באמת, אני אענה על כל התשובה, אבל כבר לקטע הזה אני אומר לך שאני ביקשתי לבדוק מה קורה שם באשקלון, ונותנת לי השוואה ממש מדויקת של כל השכבות. אנחנו פתוחים.
אישר, זה מה שרציתי. רציתי רק בדיקה מעמיקה לנושא, והחוגים. בנושא החוגים, הם התחילו השנה בנובמבר, החוגים של קרן קרב. הורים פנו אליי, כבוד ראש העיר, הורים פנו אליי כבר מחודש נובמבר, החוגים בקרן קרב התחילו רק בחודש נובמבר, כאשר ההורים מתחילים לשלם, העירייה משלמת מחודש ספטמבר למתנסים, וההורים צריכים לקבל החזר כספים. הם מתלוננים שהם התחילו החוגים והם שילמו על חודשיים בעצם, צריך לבחון את הנושא הזה, כן הייתי בוצא. החוגים של קרן קרב, אם כבר אנחנו נוגעים בקרן קרב, הם מאוד יקרים. כממונה בחנתי את הנושא, ואני מציעה, בחנתי את הנושא של הפרש העלות של חוג של קרן קרב, פרטתי את הסכום שאנחנו משלמים להם לעלות החוג שלנו במתנסים, וראיתי שיש הפרש של 210 שקל בקרן קרב לעומת 180 שקל במתנסים שלנו לחוג. סך הכל הובלתי איזושהי פעילות כשהייתי ממונה ללכת על איזשהו פיילוט לעשות ברובע דלת וברובע תתווה במקום קרן קרב, אנשי קרן קרב שאנחנו מוצאים את הכסף החוצה, ביקשתי להשאיר את הכסף אצלנו. גם להוריד את המחיר העלויות לאותם הורים או לחברה למתנסים, לעירייה עצמה, וגם בעצם אנחנו מעסיקים את המדריכים שלנו, אנחנו עושים פעילות גם בבוקר, אנחנו בעצם גם מעשירים את השכר של אותם מדריכים ויוצרים גם חיסכון. אז כן, הייתי רוצה הצעה לבחון את העברת החוגים מקרן קרב אלינו, לאור הפיילוט המוצלח שהיה בדלת ותדבב גם כן. הכשרות מקצועיות, אני דיברתי על כמה נושאים, בגלל זה כל כך ארוך, הכשרות מקצועיות לכוח אדם בצהרונים. יש שם בעיה מאוד רצינית. אין הכשרות מקצועיות. אני נתקלתי בעובדות ניקיון שהפכו למדריכות צהרונים או לליצניות. רגע, אני בעד קידום, צריך לקדם בהם הכשרה. או שליצנים שהפכו לרכזות צהרון. שבסופו של דבר גם בחלק מהגנים גם קיבלתי הרבה תלונות. אני בעד קידום, אבל כאשר, אילן, אני בעד קידום, אבל כאשר אתה נותן ומקנה את ההכשרה המקצועית לאותם אנשים. אני הייתי שם, אני קיבלתי תלונות. והתנאים שלהם בו, אילן, כולנו יודעים שהתנאים שלהם בחירה. אגב, אם כבר אנחנו מדברים, באמת אני אשמח לקבל תשובה מה קורה לקידום של ההסכם הקיבוצי. ועלויות הקייטנה, אני כבר מסיימת, עלויות הקייטנות. כבוד ראש העיר, בימים אלה ישנם צעקה מאוד גדולה.
זה הצעות לסדר, זה לא הצעה לסדר. זה של הצעות שמתנו בצעה אחת.
הצעות. ואני מצמצמת, אני מצמצמת.
אלן, מזמן את כבר לא בצעה לסדר.
אני מצמצמת. אצלכם עד שמגיע סדר יום.
אבל זה לא הצעה לסדר.
אתה רואה מה הוא אומר. את צריך לנצל את הכל.
אבל אלן, את
באמת. אכן הכי טוב להיות בקואליציה, לעבוד כל יום, ולא חכות לסעם בחודש. זה העניין.
ואחר כך להכשיל את העבודה שלי, כמו שאמר אילן. עלויות, זהו, הסעיף האחרון, כי זה הכל נושא עלויות. הקרן קרב זה עלויות, התמ"ת זה עלויות, הצהרונים זה עלויות, והקייטנות עכשיו זה עלויות.
כל תקציב העירייה, אגב, חיצו על זה פרק העלויות, את יכולה להתחיל לדבר עליו.
לא, אז הנה, אני מדברת רק על הנושא הזה.
ואילן, נספר לך את הבדיחה על העורך דין עם הפרה, על החלוקה. ואילן, ספר אותה.
זהו, הסעיף האחרון, סך הכל זה הטובת התושבים, אשקלון, עליות הקייטנות, אגב אילן, אשקלון, 800 שקלים, תוספת 400 שקלים עד הערב, 1,200 שקל לקייטנה, קרוב לחודש, חודש הלמד עד סוף החודש, ילד שני 50%, אצלנו 1,400 שקל, כאשר ילד שני זה 10%, בבאר שבע 950 שקל עד הערב, אתה רוצה גם את יבנה, הם הוסיפו שם גם על יבנה על בית ספר לקייטנות, 350 ועוד 620 פחות מאיתנו. אילן, אילן.
עכשיו אני לא מתאפק. מי שעובר בתל אביב רואה מבצע הכל בשקל, מסעדה הכל בשקל. אני אכנס, אומר, תגיד לי, סטייק בשקל? אומר לו כן. אומר לו קולה בשקל? אומר לו גם כן. אומר לו וצ'יפס? אומר לו גם כן. תן לי סטייק, צ'יפס וקולה.